אנחנו נמצאים ביום הראשון של שלושת ימי הגבלה. כבר מתקרבים לקראת חג השבועות. עצם המושג שלושת ימי הגבלה כבר נותן לנו את התחושה הראשונית של המרחק העצום שבו אנחנו חשים את עצמנו מול המעמד הנשגב של מתן תורה, השמיימיות של מתן תורה. מצוות ההגבלה, אנחנו עומדים מחוץ להר. אין לנו רשות לעלות בהר, הר סיני השן כולו. גם התורה, פשטי הכתובים, מאוד מדגישים את המרחק, את הנשגבות האינסופית של מקור התורה, נותן התורה. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. אחר כך שוב, והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה לשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל העם מאוד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. וגם אחר כך, רד העד בעם, פן ירסו אל השם לראות, ואחר אחרי מתן תורה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ובספר דברים, השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. זאת אומרת, יש פה רבות העצומה, עצם יכולתנו, בני בשר ודם, לעמוד מול הר סיני ולקבל תורה. אין ספק שאנחנו מדברים על חג השבועות בתור חג מתן תורה, זהו הצד הראשון שאנחנו פוגשים, גם מצד הסדר של החג הזה, כפי שנקבע על ידי חז"ל במנהג ישראל. אז אנחנו בעצם לומדים כל הלילה, עוסקים בתורה לקראת מתן תורה, הפטרה, קריאת התורה, פרשת נתינת תורה, ההפטרה, מרכבה די חזקל, הפטרה נשגבה, מעשה מרכבה, וגם מרכבה די חזקל, אומר בזוהר, שהיו מוכרחים להראות ליחזקל הנביא את זה, משום שעם ישראל חשבו שהם נמצאים בגלות, אז כביכול מתנתק הקשר שלהם, הקדוש ברוך הוא רצה יחזקל הנביא להראות להם ששכינה יורדת עמם לגלות. אז מה שיחזקל הנביא זוכה לראות, זה בעצם ציור, שאנחנו כמובן רחוקים מלהבין אותו, אבל זה ציור של השראת השכינה שמתאפשרת להתמשך אל הגלות, כמו שיחזקל הנביא כל נבואתו, היא משום שהוא התחיל להתנבא בארץ ישראל, ונבואתו נמשכת לגלות, גם השראת השכינה נמשכת לגלות. אז אנחנו מבינים שאין קץ למדרגות השראת השכינה בהיות עם ישראל לאדמתם, וכמובן באותה שעה נשגבה של מתן תורה להר סיני. הקדמות, גם כן, הכל מבטא את החרדה, באמת גם מדרשי חז"ל מאוד מעריכים, הדברים ידועים מאוד, אבל במה שמתן תורה הוא למעשה, כל המציאות נשתתקה. אפילו יש מדרש, השם למבול ישב, שהעולם חשב, הקדוש ברוך הוא מחזיר מבול, עד שבא בלעם אמר, השם עוז לעמו ייתן. כלומר, מבחינת המציאות, יש פה כמעט חזרה אל ראשיתה, אל ביטול כל המציאות לפני הגודל האלוקי. כפי שבאמת אפשר להבין. מצד שני, לכאורה, אנחנו רואים בחג השבועות משהו שיכול להיראות כעין הפך הגמור, או קיצוניות רחוקה לצד השני, וזה באמת כך נכון להתבונן על חג השבועות. יש פה שני דברים שנראים כשני צדדים שונים מאוד זה מזה, מאוד קיצוניים לכאורה ממבט ראשון, אחד מהשני, ואנחנו בהחלט מבטאים אותם בחג השבועות, כל אחד מהם בקיצוניות שלו, ויחד עם זה אנחנו מבטאים בחג השבועות באופן מיוחד את האחדות של שני הדברים האלה הלכאורה הפוכים. וזה מה שאנחנו רוצים קצת לנסות להסביר. מצד אחד, כמו שאמרנו, הנשגבות, השמיימיות, זה שמי אנחנו ונזכה, מי אנחנו ונעפיל ונעלה. מצד שני, אנחנו יודעים שבתורה שבכתב חג השבועות לא מוזכר בכלל שהוא חג מתן תורה, עיקרו הוא חג הביקורים, חג השבועות, גמר ספירת השבועות ממנחת העומר וזמן הבאת שתי הלחם. אנחנו יודעים ששתי הלחם והביקורים הם קורבנות מאוד מיוחדים. גם שתי הלחם הוא זבחי שלמי ציבור. כבשי עצרת הם זבחי שלמי ציבור. זאת אומרת, זה שלמים של ציבור. הציבור מביא שלמים. משלמים כמובן זה קורבן שמבטא חיבור. מבטא חיבור. ואין לנו דבר כזה שציבור מביא שלמים, חוץ מאשר בחג השבועות. השלמים זה שאנחנו הולכים על שולחן, אוכלים על שולחן גבוה, אנחנו מוזמנים, אנחנו מחוברים כביכול. כן מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. ושתי הלחם באים חמץ, אנחנו יודעים, כל שעור וכל דבש, לא תקטירו ממנו של השם, חוץ מאשר שתי הלחם ומנחת ביקורים. זאת אומרת, שתי הלחם מובאות חמץ, דווקא חמץ, החמץ לכאורה מבטא את המציאות האנושית על כל צורכיה, על כל מה שהיא זקוקה גם לצד החמצי, שהוא לכאורה שייך למציאות הארצית שהיא תופחת והיא כביכול לא משמרת את המוחלטות האלוקית הטהורה, אלא היא מתנפחת מעצמה, יש בה איזה צד שהאנושי מתדמה להיות כאילו ישות בפני עצמה, כל האנושי וכל הארצי מסוגל לעלות לגבוה. יותר מיוחד זה בעצם הביקורים בכמה מובנים, וגם חג השבועות נקרא חג הביקורים, למרות שאפשר להביא ביקורים גם אחרי חג השבועות, אבל החל מחג השבועות וחג השבועות נקרא זה, והביקורים הראשוניים זה בעצם שתי הלחם, הביקורים הציבוריים. מצוות ביקורים מיוחד במינה מכל הבחינות. מצווה תלויה בארץ, אבל זה מצווה, זה דבר שנלקח מן היבול הארצי, ובלי שום עיבוד, הוא כמו שהוא מגיע ומונף בעזרה. אין פה איזה מנחה מסודרת, איזה קורבן שנשחט ונקרב. יש את הפירות כמו שהם, החקלאות כמו שהיא, היא בעצמה, כמו שאומרים, כמו שלוקחים אותה מן האדמה, היא נמצאת שם למעלה, בית המקדש, ניתנת לכהנים. ולא רק זה, אלא בביקורים יש דגש גדול על על היופי הטבעי של הביקורים. מן המובחר, ומביא לו מן המובחר, אז יש מחלוקת, ויש שומעים שלא נתקדשו הביקורים. זאת אומרת, אם יש איזה זן שגדל לא טוב, או בקרקע לא טובה, לא מביאים ממנו ביקורים. ודווקא בארץ זבת חלב ודבש, ולא בעבר הירדן. והביקורים דווקא מאדמתך, ודווקא מארצך, והביקורים טעונים שיר, לשלמים בהבאתם ושיר, הכל, כל התיאור המפורט של המשניות, המעריכות מאוד בהליכה ובעלייה, שילנים ברחובה של עיר, והירות שלמות עולות ומתקבצות, זאת אומרת, זה לא איזה קורבן שכל אחד ואחד, איזה הפרשה, כמו תרומה ומעשר שכל אחד ואחד עושה משלו. נכון? למרות שהפירות הם שייכים לכל אחד בפני עצמו, למה שגדל אצלו, בכל זאת, היה כאן סדר כזה, שהעיירות שלמות עולות, זאת אומרת, והרב מסביר, מעריך להסביר, בעין היה, שיש פה ביטוי מודגש ורחב, של החקלאות הישראלית בטבעיותה, לנים ברחובה של עיר, מתחברים אל הקרקע, הקרקע בעצמה, יש בה הטבע של ארץ ישראל, טבע הקרקע של ארץ ישראל, יש בו קדושה, ובעצם גם אותו אנחנו כביכול מתכוונים להעלות דרך הביקורים. והביקורים צריכים לבוא רעננים, אז הרחוקים שצריכים להביא גורגות וציבוקים, כשהם מתקרבים לירושלים הם קונים פירות רעננים כדי שתהיה רעננות נסוכה על פני הפירות שלהם, כי מוכרח לדבר לבוא כמו שהוא ברעננותו, בראשוניותו, במתנת השם כמו שהיא, והשור הולך לפניהם, הכל על השור. השור הרב אומר, העבודה, השור הוא בהמת העבודה עם רוב הכוח. זאת אומרת, כביכול, מה עולה יחד עם הפירות, עולה גם העבודה עצמה, גם לא רק התוצר הסופי, אלא כל המכשירים, כל המציאות הזאת, אשר נתת לי השם, כל השלשלת ההודעה, מקרא ביקורים, שחוזר על הודעת הטוב, הודעת הטוב של המגדל, הודעת הטוב של כל כלל ישראל, הכל הכל מלא טוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. הכל הכל מלא בהכרת טוב אמיתית, עצמותית, טבעית, שאין לה ממש אח ורע, באופן מאוד מיוחד, הסדר הזה של הביקורים. ויש בזה גם אולי נפקא מינה לדינה, יש רש"י שיוצר קושייה, רש"י בפרשת משפטים, כאילו עושה דיוק בפסוק שביקורים מביאים גם בשביעית. למרות שתרומות ומעשרות לא חייבים בשביעית, ביקורים כן מביאים, ומיד מפרשי הרש"י אומרים, הרי צריך להיות ביקורי אדמתך, צריך להיות שלך, בשביעית הכל הפקר, איך אפשר שאדם מביא ביקורים בשביעית? לכן רצו להגיד טעות סופר ברש"י. אבל הראשונים כן קיבלו את זה, התש בצבי, את הרש"י הזה, והמנחת חינוך מדייק מסתימת הרמב״ם, שהרמב״ם לא כתב שביקורים פטורים בשנת שמיטה, סימן שכן חייבים. וככה בסופו של דבר אני אתקבל שחייבים ביקורים בשביעית. לכאורה באמת קשה, למה חייבים ביקורים בשביעית? האחרונים קצת עמלים לתרץ את זה, אבל חלק מהדרך שנקטו היא שביקורים מתקדשים במחובר לקרקע. המשנה אומרת במסרת ביקורים, פרק ב' משנה ד', יש בביקורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר, שהביקורים נקנים במחובר לקרקע. זאת אומרת, אדם שכורך גמי על התאנה שביקרה, הוא כבר קורא עליה שם, והם מתקדשים, לא צריך לקרוא עליה שוב שם כשהוא כותף, או כשהוא אין מרוח, אין דבר כזה. זאת אומרת, הקריאת שם המחובר, די בה, כתוב גם, עושה אדם כל שדהו ביקורים. אדם יכול לעשות כל שדהו ביקורים. יש פה דבר מיוחד במצווה הזאת. זה שהביקורים מתקדשים כבר מחובר לקרקע, אז מה ההסבר? מה קורה בשביעית? אז רוצים להגיד שבשביעית ככה, ההפקר שיש בשביעית זה שאדם צריך לאפשר למי שכותף את הפירות לאכול את הפירות. זאת אומרת, הפירות בשעה שהם נקטפים הופכים להיות הפקר. אבל הפירות שמחוברים לאדמה, האדמה שלו היא לא הפקר. אז כל עוד זה מחובר לאדמה, כמו שהאדמה שלו עצמה, אין דבר כזה שיהיה כאן מותר לגזול בשביעית אדמות, זאת אומרת, זה לא שייך, האדמה עצמה היא לא הפקר, אלא אדם צריך להפקיר את הפירות למי שיקטוף אותם. אבל הפירות כשהם מחוברים לקרקע, האדמה עצמה היא לא הפקר, כיוון שהביקורים יכולים לחול עוד במחובר לקרקע, כביכול אנחנו מעלים את עצם האדמה, אם אפשר להבין את זה ככה, המצווה הזאת, את עצם האדמה, עצם ארץ ישראל, אפשר כאן להעלות לבית המקדש, וזה זה הדבש, כן, הדבש, הסחורחול סוב חול דבש, הרב כותב בעולת ראייה, שזה סוב החומרי כל כך גדול, כל סוב חול דבש, שזה כבר לא פשוט לעלות, כי זה שייך למתיקות החיים, אבל כביכול יש פה איזה מין חלון כזה, שהמתיקות הטבעית של ארץ ישראל, כן אפשר לקדש אותה בשבועות, מצוות ביקורים, יש פה איזשהו מקום כזה. כן, זה הארציות, הצד הארצי של חג השבועות, כאילו, אנחנו רואים גם במה שנתקבל בעם ישראל, הנה קריאת מגילת רות בחג השבועות. בוודאי שעניינו העיקרי של רות זה ייחוסו של דוד המלך, אחיזה במלך המשיח, מלכות ישראל. ושוב, ביחס לשמיימיות של מתן תורה, שהכל מוחלט, והכל אלוקי, והכל אינסופי, ביחס לשמיימיות הזאת, הרי מלכות היא דבר ארצי שבארציים. ואמרת, שימה עליי מלך, שום תשים עליך המלך. אז מה שמפורסם הנציב שאומר, שאף על פי ששלוש מצוות נצטוו ישראל כשנכנסו לארץ, הראשונה מהם להעמיד להם מלך, בכל זאת, למה חיכו עד שעם ישראל התעוררו לזה מעצמה? הוא אומר הנציב, משום שמלכות היא דבר שמוכרח לצמוח מלמטה. רצון העם מוכרח לעמוד מאחורי המלך, אם אין תביעה והרגשה מציאותית מצד הציבור, שהם נכונים להעמיד את עצמם תחתיו של איזשהו מלך, לא שייך שהתורה תקבע שיש מצווה כזאת, והציבור יתכנס לתוך מסגרת חיים ממלכתית כזאת, באופן מחויב. זה לא שייך, זה דבר שמוכרח לצמוח מהציבור על מה שמצוי בו כביכול בהווה, ומלכות מוכרחה להיבנות בצורה כזאת כאילו מלמטה, היא גם לכאורה עוסקת בדברים ארציים, הלכות מלכים ומלחמותיהם, קורא לזה הרמב״ם. באמת הקמת המלכות בעם ישראל הייתה כרוכה בהרבה סיבוכים, ומעט מן הסיבוכים האלה כבר גנוזים לפנינו, אפילו כבר בשורש. שורש המלכות, דוד המלך, כבר כל לידתו והופעתו כרוכה פה באיזשהו מלאך מיוחד של גיור ממרחק, גיור ממואב, ממה שמואבי הרי לא בא בקהל, אבל מואבית כן. וחז"ל אומרים שאותו פלוני אלמוני שלא רצה לגאול, משום שהוא לא חשש לזרעו, חשש לצד טומאה, שיש פה במואביות הזאת, באמת לכאורה דבר שבא מאיזושהי גסות גלויה שהכתובים לא מסתירים, איזשהו דבר פגום במוחש לכאורה, והתרחקו גם על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, לכאורה הכל לא מתאים, והנה בכל זאת השורש ישי, ההעלאה וההופעה של מלך המשיח, וגם דוד המלך ממשיכתו, ועד שהפך להיות מלך הרדיפות וההופעה ומלכות ישראל עוד אחר כך. והמסובכות כרוכה במציאות הזאת והמורכבות והפנים הארציות הלא כל כך עליונות, מאוד בולטות בצד הזה של המלכות. והנה אנחנו רואים שמגילת רות נקראת חג השבועות. מה באמת עניין הדבר הזה? אז מצד אחד השמיימיות של מתן תורה, הנשגבה, הלא מסוגלת לכאורה להתאפס בקנה מידה אנושי. מצד שני, הדגש הרב על הצד הארץ ישראלי, הצד של שעולה כאן לגבוה, הצד לא סתם הארץ ישראלי, אלא הצד המלכות, שכאן כנראה מתחבר פה איכשהו למתן תורה להשלימו, בצורה המובנת והאחדותית הזאת. אז צריכים לומר דווקא ביחד, וככה כבר אנחנו מוצאים בעצם המושג של שתי הלחם. שתי לחם, מה זה שתי לחם? יש דברי הזוהר, שתי הלחם, זוהר אמור, שתי הלחם תרתי שכינתי, הילה אילה ותתה, ותחברן כחדה לגבי הון. זאת אומרת, שכינה עליונה בשכינה תחתונה המתחברות. אחר כך הוא אומר, בשבועות תהיו מתן תורה, דתיהיבו, תרין לוחין דאורייתא, מסיטרה אילנה דחיי, צריך לקרבה לגביו שתי הלחם. דאי ונמה דאורייתא, דאיתמר בלח, לכו לחמו בלחמי, ואי ומאכל אדם. זאת התורה, אדם, דם כי יקריב מכם קורבן להשם. אם אני מבין פה את הדברים, יש פה בעצם, כן, חיבור מיוחד, דווקא של העליונים והתחתונים, החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הראויות שלנו, והתפיסה שהגודל האלוקי האינסופי הזה הוא באמת מונח בתוכנו, הוא מקופל במציאות הישראלית כמות שהיא, והיא מטבעיותה יכולה להצמיח את כל הגודל ואת כל השייכות הזאת. כך אומר גם השפת אמת בתפריש למד דלת, חג השבועות. הוא אומר, במדבר זכו לקבל, בני ישראל לקבל לחם משמיים גם כן, וירד להם המן, אך כי מצינו, כי מעלת ארץ ישראל גדולה מן המן, והוא שבארץ ישראל זכו לחבר שתי הלחם, שאף שהיה על ידי פעולתם, נדבקו הם והארץ לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ושבתה הארץ. והוא עניין רצו ושוב, ואז יש יתרון ללחם מן הארץ יותר. זהו ענפת שתי הלחם, להורות שעל ידי חיבור השניים עולה גם לחם משמיים יותר. כלומר, המן הרי ירד בכוחו של משה רבינו. במדבר השמיימיות הייתה השמיימיות של תורה, משה רבינו מקבל את כל השפע הרוחני, וגם הוא צינור להעביר את כל השפע הגשמי לעם ישראל, זה היה באותו צינור. הכל משמיים, אנחנו שעונים על הלחם האלוקי, לחם אבירים החליש. אומר השפת אמת, בארץ ישראל זו מדרגה יותר גבוהה. לחבר שמיים וארץ. הלחם בארץ ישראל הוא מן הארץ דווקא, מלמטה, מן התחתונים. ובכל זאת, ועל ידי החיבור הזה של שתי הלחם, הלחם השמיימי, המבטא את התורה ואת האלוקיות ואת החיות האלוקית שלנו, עם החיות הארצית שלנו בארץ ישראל מתחברות להיות כאחד ולהגדיל את זה עוד יותר. הוא אומר, על ידי זה עולה גם לחם משמיים יותר. השמיימיות גדולה יותר, כאשר היא מופיעה באחדות ובתיומת אחת עם הארציות הבשלה והמוכנה והראויה לכך, הראויות שלנו. באמת, הראויות שלנו היא סוד הכל. כמו ש... רב כותב, בכלל יש מערכה נפלאה, כידוע, בעין היה שבת פרק תשיעי, כל סעיף וסעיף דברים עליונים, אבל מה שמפורסם, אמר בלעזר, בשעה שקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאתה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבנאי רזה שמלאכי השרת משתמשים בו, דכתיב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברישה עושי, והדר לשמוע. אומר הרב, כל דבר שאינו בטבע, צריך הוא בתחילה הקשה ולימוד, ואחר כך מתיישרים אל עשייתו. כל רמה שלא בטבע, צריך להיכנס לזה בדרך לימוד, דרך מאמץ והגיעה. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, אין צריך לימוד מוקדם, כי אם בתחילה האדם שט אל העשייה. הוא אומר אחר כך, אף על פי שקיומה של תורה תלמודה והרחבתה, הרי הוא דבר התלוי בבחירה, זהו מה שנוגע להתענפותם של הפרטים, אבל בעצמיות, מהות הפנימיות, מהות הפנימית הצורתית של התורה, בין בלימודה, פירוש בקישור הנשמתי עם צורתה, בין בעשייתה, כלומר בהצטיירות החיים כולם על ידי טבעויה, התורה היא טבעית עצמית לישראל. התורה היא טבעית עצמית לישראל. בפרטים, לצורך בעמל, לא, זכיית הכל איננה שווה. כל אחד לפי מדרגתו. אבל בישראל, מפני שהטבעיות הרוחנית שלהם, עם הכשרתם לפעולתם התפקידית, מילא מוסיפים הם כוח עצמי, על ידי הוצאתם מן הכוח אל הפועל את החבוי בתכונתם. וזאת היא דוגמה עליונה שאין בעולם האנושי משלה, שימצא עם שלם בקרבו הכשר רוחני עליון מלא, מקדושה פנימית בתוכיות טבע רוחניותו. זהו רז שמלאכי השרת משתמשים בו. אז זאת אומרת, ודאי שכל עניין מתן תורה וקבלת התורה, הרי הם באמת בזכות מה שאנחנו מחוברים עם התורה. מה שאנחנו שייכים לתורה באמת. ככה מסביר הרב גם במדבר שור, בדרוש למד ג' כתיסה, אומר הרב שלוחות ראשונות, היו אלוקיות לגמרי. כידוע, הלוחות הראשונות לוחות אלוקיות, כתב אלוקי. זה מבטא את מה שהתורה מחוברת בנו בתורה, בצורה טבעית. אפילו כי החלה קדושתם להיות במעלה זו שכוח נפשם יהיה מתאחד עם רצון העליון יתברך שמו לגמרי. על כן הלוחות עצמם בדברי השם יתברך, הכל היו בעצם אחד ושניהם יחד מעשה השם. והיו קרובים אל המדרגה שתהיה קדושתם עצמית כל כך עד שלא תהיה אפשרית להיות שרה מהם. כמו שהדברים הטבעיים אינם משתנים. בעצם פלא איך ייתכן היה לפרק ולבטל את הדבר. הרב אומר שמשה רבנו שובר את הלוחות וישברם בתחתית ההר. למה בתחתית ההר? כי מדרגה הסגולית של עם ישראל הרי בא לידי ביטוי על ידי כפיית ההר כהגית. כן? מה שכתוב, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא כגית, אם אתם מקבלים את התורה המותה, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, התייצבות עם ישראל תחת ההר מבטאת את מה שהתורה היא הכרחית, הכרח אלוקי של טבע. היא טבע גמור בעצמות חיינו. וממילא זה מחומתים לזה שבאמת אנחנו מקבלים לוחות, שהם כתב אלוקי על גבי לוחות אלוקיות, כי זאת יציקה אלוקית, כמו שעצם בריאתנו היא אלוקית, גם התורה בתוכנו היא אלוקית. אז גם כשיש אילוץ לשבור, אז השבירה היא בתחתית ההר. כלומר, השבירה של הלוחות היא במסגרת הכפיית ההר כגית. היא לא מבטלת חס ושלום, אלא היא מדמה כביכול, יש ניתוק, אבל עדיין עם ישראל בתחתית ההר אין ניתוק. בסופו של דבר אנחנו אומרים שהכל עתיד לחזור. פדויי השם ישובון ובאו ציון ברינם, שמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם, וזה מה שאולי תמיד לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מה שייך לשמור את השברי לוחות, לכאורה זה זכר של חיסרון, אבל השברי לוחות הם מחברים אותנו לומר שהלוחות שישנם כעת הם עתידים לבוא בהופעתם העליונה, האחדותית השלמה של תורה של עתיד לבוא, תורה של חיים אני נותן לכם, תורה של ימות המשיח. נגיע לזה. כאן החיבור הזה של התורה עם ארץ ישראל, רציתי כאן לחבר שני בחים. הבח בשני מקומות נותן לנו שיעור נפלא, ככה חורג מדרכו, מרגיש צורך כנראה, רק מראה לנו גם אותם גדולי ישראל שלא חיברו ספרים ידועים ברוחניות, איפה הייתה מונחת הנפש שלהם, איך הם התבוננו על הדברים. יש בח בסימן ממזיין, ברכת התורה. מביא, התור כבר מביא, מה רב יהודה, מה רב מי דכתיב מהאיש החכם, יבן את זאת, ואשר דיבר השם, פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ וכולי, על עוזבה מתורתי, אמר רב יהודה, אמר רב, לומר שאין בברך, לא ברכו בתורה תחילה, ואיקה לתמוע תאובה, שואל הבך, למה יצא כזאת מלפניו להנישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחילה שהוא לכאורה עבירה קלה? יש שאלה הזאת, אנחנו מכירים. והמהר"ל מדבר על זה בהקדמה לתפארת ועוד מקומות. מה שאומר הבח הוא בעצם מאוד מאוד קרוב למה שאומר המהר"ל, לסגנון מיוחד, אני רוצה קצת נראה. דכוונתו יתברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. תתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. לכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאיתנו כדי שתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים ברמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה. אם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, להבין שאנחנו עוסקים בחיינו ואורך ימינו, בחיותנו האלוקית, שתדבק נפשנו, נשמתנו בעצמיות הרוחניות הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, כשהייתה שכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה שכינה קובעה אדירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו. ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. קדוש ברוך הוא כנסת ישראל, אחד בלימוד תורה כזה, לימוד תורה חי. אבל אתה שבור חוק זה שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם לידע הדינים, זה נקרא להנאתם, לידע הדינים, לצורך מסע ומתן, רוצים לדעת הלכה, לומדים תורה, גם להתגאות, להראות חוכמתם, ופלפול קצת מרחיק לפעמים מהכוונה של הלשמה, ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושה ברוחניות התורה, להמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיטתם. הנה בזה עשו פירוט שהסתלקה שכינה מן הארץ, עלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה. זה היה גורם חורבנה ועבדתה. אז זה בחינה אחת, שעיסוק בתורה, כמו שצריך להיות, זה בעצם בחינה שאדם מרכבה לשכינה. עד ישראל מרכבה לשכינה. אנחנו מחוברים בשכינה. עליונים ותחתונים מתחברים כאחד, והיה המשכן אחד. דרך אגב, כעין זה, כותב גם פירוש אור תורה, בספר מעלות התורה, יש פירוש של רבי יצחק אייזק חבר, אז הוא אומר את זה, שעיסוק בתורה הוא כאילו בית מקדש שלמעלה, שלמטה מכוון כנגד בית מקדש שלמטה. הוא אומר, גם בתורה וגם בעבודה מחברים עליונים ותחתונים. עבודה זה ידוע, בית מקדש של מטה, בית מקדש של מטה, הוא אומר גם בתורה, ואז הוא אומר, ולכן הוא אומר, הוא מראה הסולם שראה יעקב, פה בבית אל, והיה והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והראו לו שמקום בית המקדש ששכב שם, הוא מרכז כל הבריאה ועומד על ידי ישראל בעבודתם ותורתם, ויעקב הוא כלל כל האומה ישראל, וזה היה אחר שבא מבית עבר, שהיה שם 17 שנה, י' צריך להיות, כן? י' שנה עוסק בתורה, לא טעם טעם שינה, אז זכה לזה שישן שם והראו לו שהוא בעצמו קיום הבריאה, ושהוא סולם מוצב ארצה מצד נשמתו הדבוקה בגופו, שום מגיע השמיים עד ראש כל הנבראים, שורשם העליון, הכל לידי התורה. לכן אמרו בזוהר, סולם דה סיני. זה אותה גימטריה. את ון דדן, כי את ון דדן, כך אומר הזוהר, הנה מלאכי אלוקים עולים, הוא מעשיו הטובים ועסק התורה של ישראל, שנבראים על ידו מלאכים קדושים, מהם עולים וכו'. כלומר, באופן כללי, חיבור התורה זה עניין של השראת שכינה, חיבור עליונים ותחתונים, באופן מיוחד, יעקב אבינו שורש האומה הישראלית, שהוא זכה לאותו מראה הסולם המיוחד, התחלה של כל הדרך של האומה הישראלית בראייה מרחבית לדורות, אז יש פה את יעקב אבינו כשהוא כולו מלא תורה, כולו שייך מוכשר לתורה. צד שני יש בח אחר, בח מיוחד, יותר מוכר אולי, אבל לא יודע אם כולם ראו אותו בפנים. בח בסימן רש חת. סוף סימן רש חת מביא הטור דעה שיש אומרים ונוכל מפריה מנסבה מטובה בברכת על המחיה ואין לאומרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה אלא לקיים המצוות התלויות בה. אז לא לומר, נוכל מפייה מסבועה מטובה. תימה, שואל הבח. שוב אותו לשון מתפלט, הלא קדושת הארץ הנשפט בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפט. היא נשפט גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, לא תתאמה את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. הוא אמר, אם תתאמו את הארץ, המשך את הטומאה, גם בפירותיה יונקים ממנה. כבר נסתלקה שכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ. זאת אומרת, שכינה שורה בארץ, זה בא לידי ביטוי ממש ממש בכל המישורים של הארץ, כולל בקרקע של הארץ, כולל בפירותיה של הארץ, שכאשר שכינה שורה בארץ, שכינה שורה באופן ממשי וקדושה שורה בקרקעה של ארץ ישראל, בפירותיה של ארץ ישראל, שוב אותו ביטוי שכינה שורה, כמו שאותה שכינה, במושג שכינה לומד התורה, השכינה שורה בפירותיה של ארץ ישראל, שהיא כנגד קדושת הארץ העליונה. ושוב הוא אומר, ונמשך מזה, כי גם כן, כאשר באמת נטמעה הארץ, נמשך מזה, כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל, כי עד עתה היכל השם הם, אותו ביטוי, כי עד עתה היכל השם הם היו בני ישראל, לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבה ממש, ועתה באוכלם פירות היונקים מטומאת הארץ, נסתלקה השכינה, כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. על כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונוכל לפריה מזבח מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. אז זה עוד יותר מחזיר אותנו לחיבור הזה הנפלא שבא לידי ביטוי בשתי הלחם ובביקורים עם מתיקותה של ארץ ישראל, עם פירותיה, עם קדושתה, עם חיבור השראת השכינה שבתוכנו, ובעצם כמו שאנחנו קוראים הפטרה דרך חזקאל, אנחנו מבטאים את השראת השכינה שיש בחג השבועות. שכינה זו כנסת ישראל, אומר הרב באורות ישראל. כלומר, השכינה זה בעצם הביטוי לחיבור הקבוע וקיים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. החיבור התמידי הזה. הרב, יש לו ביטוי ידוע, שמפני גודל האור של חג השבועות, אי אפשר לקרוא שיר השירים בחג השבועות, אנחנו מצניעים את האור על ידי מגילת רות. ובעצם שיר השירים הכי מתאים לחג השבועות. משום שאין כמו חג השבועות לבטא את הזיווג הגמור, את המזיגה הגמורה, את האחדות הנפלאה, את השתי לחם, את החיבור בין עם ישראל ומציאותו ומדינתו ואומתו וכל מה שיש בו על הארציות והטבעיות. הוא אומר אפילו הרב שם מעריך כל עיר ועיר, כאילו אפילו את העיר מעלים, את האופי ואת המנהגי העיר, הכל הכל, כל דבר שהוא שייך לארציות הישראלית, הכל 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 שם עולה, שהכל מקדשי, הכל מקודש, הכל עליון. מצד שני, מה שאנחנו זוכים, לאן הנפש כתבית יעבית, רתן תורה זה אני את עצמי כתבתי ונתן, כביכול האלוקיות עצמה, האלוקיות עצמה, שכינה מדברת, מה שהבית יוסף זכה ששכינה מדברת מתוך גרונו בחג השבועות, כי פה יש את הנפשי יצא מדברו, כאשר אנחנו זוכים, אז אנחנו ממש בעצמנו עומדים ומקבלים ונדבקים, זאת המציאות. אז אומרת, בעצם שיר השירים מסנבר מדי. זה להגיד שיר השירים בחג השבועות זה דבר שאין ביכולתנו. שיר השירים בפסח מתאר את כל האחדות המרחבית, את מה שעם ישראל, יציאת מצרים זה מציאות האומה הישראלית לכל מהלך חייה, או שאומר הסמק, שאשר הוצאתיך מארץ מלוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, שכשם שהוצאתיך ככה אני עתיד להוציא אותך. זאת אומרת, כל מה שעם ישראל בכל מהלך הגלויות זה הכל שיר השירים, קירוב וריחוק וכל המהלך הזה שכנסת ישראל צועדת עם השכינה, זה קישור של הדוד והראיה בהיקף היסטורי. זה גם כן עניין של אהבה גדולה וכוללת שעם ישראל הקדוש ברוך הוא, חיבור גדול שמתראה על פני כל ההיסטוריה. זה כאילו לא לאחוז את החיבור בשיא קדושתו, נשגבותו, בפסגתו האלוקית כמות שהיא, אלא במבט המתרחב על פני המציאות כולה. אבל במגילת רות, שאנחנו כבר סוללים את הדרך הרצופה של מלכות בית דוד מן השורש ועד האחרית, וגם גאולה האחרונה רמוזה שם, אם יגלף טוב יגאל, וכל הרמזים על הגאולה ועל התמורה וכל הבחינות, הכל מקופל שם בצורה יסודית, וזה כבר מחבר אותנו. את עם ישראל, בכל זמן וזמן, עם התורה במדרגתה האחרונה, שהיא תורתו של משיח, כמו שיצא לנו שנה שעברה להביא את הקובץ ח' קנ"ז, שהרב כותב שם, שדווקא על ידי משיח כולל את כל עם ישראל, מצד האומה, תורתו של משיח יותר גדולה מתורת משה רבינו במובן זה, והיא נבנית דווקא דרך גרים, דרך הצד הקוסמופוליטי של עם ישראל, הצד האוניברסלי של עם ישראל, הצד העליון. אז זה רבי עקיבא שקושר כתרים לאותיות, וזה רות המואביה. אנחנו חזים בזה, אנחנו מחוברים עם זה, ויחד עם כל זה, מתן תורה זה גם שיר השירים, שיר השירים מוחלט. או לא אומרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, משום שמתן תורה זה קול גדול ולא יסף. תינת תורה היא משהו אינסופי, משהו מוחלט, משהו שמעולם לא פסק. ככה גם החיבור שלנו במישור הזה עם הקדוש ברוך הוא מישור מוחלט. למרות שאנחנו בקבלה שלנו יש מדרגות בתורה, אבל את התורה האחרונה אנחנו חזים עכשיו, כל הלכה והלכה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מכוח מה שהיא יוצאת מכל התורה כולה, כל התורה ששנה אצלנו עכשיו, כל התורה שתהיה בחינת ימות המשיח, התורה אחת, התורה היא כולה אחת, במישור הזה הכל קביעה וקיימה, הכל מוחלט, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הרב כותב שדוד המלך מפזז ומחרקר, השמחה הייתה במיוחד משום השברי לוחות. ההערה העתידית שדוד המלך מוחז בה, הוא מצעיד את עם ישראל אליה, אז היא החייתה אותו, והיא בעצם שורש המלכות, התורה דלעילה, התורה שעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. וכך כותב הרב, אז אנחנו נסיים. רואות התורה, פרק ד', נקרא פרק ד' כל התורה כולה. בכל דבר תורה, כל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורה כולה. בין מתורה שבכתב, בין מתורה שבעל פה. בכל דבר, בכל הלכה, בכל דף גברה, בכל סוגיה, בכל משנה, אנחנו תופסים עכשיו את כל התורה כולה. ואחר כך הוא אומר בסעיף ד', בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל. המוסר האלוקי המוחלט ומוצץ מכל דין פרטי. אתה לומד הלכה, חושן משפט או בנדרים או מה, אתה אוחז עכשיו את כוליות התורה, את המוחלטות של התורה. והוא אומר, מי שמסתכל כך, אז יוכל להגיע לידי כך עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאה, עומר מלא. והשירה היא הולכת ומשתפכת גם כן על כל פרטי ההלכה, על כל הנטיות של המסע ומתן שבה. חוץ עם מה שהסתרע על כל ההגדה המהירה בזוהר ההורה הרוחנית העדינה. ואז הוא אומר בסעיף ה', כשלומדים בקדושה ורומות נשמה, מצטיירת התרחבותה של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת ממקור קדושתה, מקדושת כנסת ישראל. כל ההלכות הפרטיות מסתעפות בתור ענפים של אור חיים ממקור חיי האומה כולה. כל התורה כולה כמו ענפים וסעיפים של אור חיים שיוצא ממקור חיי האומה כולה. כביכול התורה היא באמת חיינו, היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את העצמיות שלנו. כך אנחנו לומדים תורה, העצמיות האלוקית האינסופית, האור העליון הבלתי מוגבל, וגם העצמיות של חיי האומה הישראלית במילואה. כשאנחנו זוכים כל שנה ושנה מחדש להגיע לחג השבועות, אנחנו צריכים לדעת שמתן תורה זה לא דבר שהיה. זה אפילו לא דבר שמתחדש רק בחג השבועות. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל פעם שניגשים ללמוד תורה, צריך לדעת שמחדש אנחנו בהר סיני. פעם עד רבן גמליאל היו לומדים תורה בעמידה, כי מתינתה בסיני, וגדולי החכמים היו לומדים אז הייתה אש סובבת אותם, כנתינתה בסיני. זאת אומרת, האש הגדולה הזאת, הנשגבות הזאת, לא הייתה רק אז. כביכול, היא שייכת כל פעם שאנחנו עומדים, הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו מה שכתוב. אז אנחנו זוכים ללמוד תורה בארץ ישראל, להיות כבר מקובעי ומחזירי התורה לארץ ישראל, מחזירי התורה למקומה, הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, התורה חוזרת הביתה, עם ישראל חוזר אל טבעיותו, מלכות ישראל צועדת את מצעדיה אל שלמותה בעזרת השם, עוד תגיע. ואנחנו בתוך זה זוכים ללמוד תורה פה בבית אל, עם י"ד שנה של יעקב אבינו שמסתום עוד אחוזות גם פה באיזשהו אופן, כמו שכתוב ברד"ק בשמואל, שנשאר פה המזבח, שנשאר האור הזה, לכן היו עולים אל האלוקים בית אל. יש לנו פה את הקדושה הזאת ספונה, ומסתום היא נותנת גם בשורשי האחיזה שלנו, שאנחנו זוכים ולומדים, לסייעתא דשמיא, לברכה בלימוד, לשינון, למאמץ, וכמו שאומר אור החיים הקדוש, שלוש הכנות למתן תורה, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו שם ישראל נגד ההר. אז זה שלוש ההכנות האלה, צריך לזכור אותם כל יום. מה זה שלוש ההכנות האלה? קודם כל, וייסעו מרפידים. רפידים זה רפו ידיהם מן התורה. אז צריך להתרחק מהרפיון, ההפך מרפיון, זה חריצות. כן, הדבר הראשון שתורה נקנית בו בתלמוד. השקידה והחריצות והזריזות, ללמוד ולחזור ולהשקיע ולשקוד ולהתאמץ וכו'. אחר כך, ורואו מדבר סיני הענווה. מלכות שייכת לענווה, הענוותנות הגדולה, להיות בטל אל דברי תורה, כל כולו לזכות לתורה, להתגדל בתורה. אחר כך, ויחן שם ישראל נגד ההר, אחדות ישראל. אחדות ישראל שבזמן הזה, אחדות ישראל שבכל הדורות, אחדות עם כל הטוב הזה, שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, באחדות, הקדוש ברוך הוא שבריחו כנסת ישראל עם התורה בעזרת השם.